שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, באולפן סמי פרץ. אתמול נערכה פגישת פסגה של שר האוצר החדש, אביגדור ליברמן, עם נגיד בנק ישראל, נשיאי התעשיינים והמגזר העסקי, ויושב ראש ההסתדרות, כדי לבנות מחדש את השולחן העגול. מה זה שולחן עגול? מקום מפגש של האוצר, המעסיקים, העובדים והבנק המרכזי, בו מנסים להגיע להבנות משותפות כיצד לטפל באתגרים הכלכליים. כלומר, במקום לריב ולנהל מלחמות בתקשורת, פשוט לשבת, לדבר ולפתור בעיות. האם זה יעבוד? תזכורת, משבר הקורונה עלה למשק כ-210 מיליארד שקלים, הגדיל את החוב הלאומי ואת האבטלה, אבל הפגיעה שלו לא הייתה סימטרית. הוא פגע יותר בצעירים ובבעלי השכלה נמוכה ופחות בבעלי השכר הגבוה. הוא פגע במגזר הפרטי והשאיר את המגזר הציבורי ללא פגע. ומתי שהוא הרי יגיע רגע התשלום ותעלה השאלה, אז מי משלם על הארוחה היקרה הזו? כדי להגיע לרגע הזה בצורה ידידותית, נדרש שולחן עגול, בו כל צד מביא את ענייניו לשולחן, מעלה רעיונות, מתווכחים, רבים, עד שיוצא עשן, ואז גם נדע מי משלם את החשבון. ליברמן לא מתכוון בשלב הזה להעלות מיסים, אך הוא כן שוקל לבצע קיצוצים בהוצאה הממשלתית ולגבש מה שהוא מכנה עסקת חבילה. בשביל זה הוא צריך את השולחן העגול ובמיוחד את השיתוף פעולה של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד. הוא האיש שמייצג מאות אלפי עובדים בשירות הציבורי, ושם נמצא המפתח להשגת הסכמות על קיצוץ, התייעלות, הקפאת שכר וכדומה. בר דוד יהיה איתנו כאן, ואנחנו ננסה להבין ממנו האם הוא בכלל מתכוון לשתף פעולה עם השולחן העגול. השרים החדשים נכנסו אתמול לתפקידם, כשרבים מהם חסרי הבנה בתחום שעליו הם מופקדים, וגם חסרי ניסיון ניהולי וביצועי. הם צריכים מהר מאוד למנות אנשי מפתח, להשתלט על הנושאים המרכזיים ולגבש נועלי ודרכי עבודה. איך הם עושים את זה? מה עם כללי העשה ואל תעשה? ומהי האמירה הניהולית המעניינת שפיזר נפתלי בנט, ראש הממשלה החדש, כבר בישיבת הממשלה הראשונה? היועץ הניהולי, דוקטור איתי שילוני, יהיה איתנו בעניין הזה. יאללה, מתחילים. שלום לארנון בר דוד.
שלום, צהריים טובים.
יושב ראש ההסתדרות, אתה השתתפת אתמול בישיבת פסגה, שולחן עגול, תכף נראה בדיוק מה זה היה, אצל שר האוצר החדש אביגדור ליברמן, היו שם גם נגיד בנק ישראל, נשיאי התעשיינים, המגזר העסקי, והיום שר האוצר ליברמן הוציא הודעה שהוא מתכוון לגבש עסקת חבילה. למה הוא מתכוון?
תשמע, אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון, אבל אנחנו כבר תקופה ארוכה מדברים על עסקת חבילה במשק. עכשיו שיש לי פרטנר באוצר, אפשר להתחיל לעבוד ולראות איך אפשר באמת לייצב את המשק בישראל וללכת איתו קדימה. כידוע לך, לא היה לי פרטנר באוצר בשנתיים האחרונות. כרגע אני מברך על זה שליברמן באמת ביום הראשון שלו בתפקיד ייצר את הפגישה הכל כך חשובה בין המעסיקים, נגיד בנק ישראל, יחד עם ההסתדרות. ואנחנו מנסים לעלות על דרך חדשה, דרך של שיתוף פעולה, כמו שצריך להיות בכל מדינה מתוקנת.
כן, בשנתיים האחרונות, בטח בשנה של הקורונה, דובר לא מעט על הרעיון של קיצוץ כלשהו במגזר הציבורי, קיצוץ שכר, הקפאת שכר וכדומה, כדי קצת לתת איזשהו מענה לחוסר הסימטריה של המשבר שפגע בעיקר במגזר הפרטי. ונשאלת השאלה אם במסגרת עסקת החבילה הזו, בעצם מה שמצופה מכם, מציבור העובדים המאוגדים ובטח במגזר הציבורי, לענות, להסכים לקיצוצי שכר או לקיצוצים בפנסיה או לדברים מהסוג הזה.
הלכת מהר מדי לנושא של קיצוצים, אני לא חושב שקיצוצי שכר זה עכשיו הפתרון לכל המשק הישראלי, זה ממש לא שם, זה בטח לא בסכומים שהמשק נמצא בתוך הבור שלו. יש הרבה מאוד דברים על השולחן, אנחנו נשים את הכל על השולחן. צריך לזכור שאני ללא הסכמי שכר לעובדים בישראל מ-2018, 2019, 2021, 2022, ולך גם קדימה. יש דברים שאני כרגע מעכב אותם כי אין כספים, ויש מצב בתוך המשק שדברים קורים ואני צריך לטפל בהם, כך שלא מדובר על קיצוצי שכר, גם זה לא נכון. אתה שומע כרגע את שר האוצר הוא אומר, אני נגד העלאת מיסים. מה, עכשיו הוא לא היה למיסים. הוא יוריד מהעובדים. זה דבר שהוא לא הגיוני. זה לא הדבר. יהיו דברים שאנחנו נצטרך לדבר עליהם. יש דברים שההסתדרות ייתן כתף, ויש דברים שאנחנו רוצים מהמדינה. וכל הדברים האלה יונחו על השולחן, ואני מניח שבשיח נכון ומכובד, יהיה אפשר להציג תוכנית עבודה מסודרת, כדי שהמשק בישראל ינוע קדימה.
כן, אבל מה זה אומר לתת כתף? אתה אומר, קיצוצי שכר לא עומד על הפרק. עניין של הסכמי שכר, יכול להיות שבעצם הקפאת שכר במשק?
אם אני הולך, סמי, להסכמים, אני למדתי כרגע את עסקת החבילה של 84, שהצילה את המשק, אתה זוכר, מודעי, כשר.
נכון, תוכנית היציב, כן.
מה שההסתדרות נתנה שם זה הקפאת שכר, וזה מה שהציל את המשק, כי הייתה שם אינפלציה של 400%, והיה מנגנון של תוספת יוקר שיקרו אותו, וזה מה שבלם את האינפלציה. על הדגם הזה אני מוכן ללכת ולראות מה אפשר לעשות. יש לנו כמה רעיונות, הדברים יונחו על השולחן, ואני מניח שבסופו של דבר יהיה שיח מכובד ואנחנו נוגע לתוצאות טובות.
כן, אם למדת באמת ההסכם של 84, אז הקפאת שכר לאיזה תקופה?
בוא נעזוב את זה עכשיו, אתה לא מצפה שאני אתן לך עכשיו את כל...
אני רוצה לסגור איתך את כל הפרטים, להגיש לשר כבר עסקת חבילה מוכנה.
שמע, זה לא פשוט. יש הרבה מאוד דברים, יש הרבה מאוד נושאים, יש דברים שמעניינים גם אותי, שאני חייב בתוך העסקת חבילה הזאת, אני חושב להעביר לעובדים בישראל ולהעביר מסר חיובי, כמו למשל שישה סופי שבוע ארוכים, שאני כבר תקופה ארוכה מדבר על זה, וזה דבר שהוא ייתן בוסט למשק ובוסט ל...
כלומר, להפחית את מספר שעות העבודה?
זה כרגע לא. שעות העבודה זה שבוע עבודה. שבוע עבודה במדינת ישראל. אגב, סמי, אם אתה יודע, זה 42
שעות. אנחנו עובדים הרבה מאוד שעות.
אנחנו עובדים הרבה מאוד שעות, הרבה יותר מכל מדינות ה-OECD, ואני מתכוון גם להפחית את שבוע העבודה לישראל 40 שעות. אבל אתה יודע, אי אפשר הכל במכה אחת. הדברים כולם ילכו על השולחן. אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו מצפים גם שיהיה פה גם פריצת דרך בנושא הזה, ולתת איזשהו דבר חיובי ואיזשהו אלמנט של שינוי פרדיגמה עם השישה סופי שבוע, שזה דבר ש...
מה זה אבל? מה זה שישה סופי שבוע?
שישה סופי שבוע ארוכים, משישי עד שני, כלומר יום ראשון, זה יוצא שש פעמים בשנה, בתאריכים שיקבעו, יש כבר שיח על זה.
שלא נעבוד, שש פעמים בשנה לא נעבוד בימי ראשון.
נכון, ואז יהיה סוף שבוע ארוך, גם לתרבות המשפחה, הפנאי והצריכה. אני חושב שזה ווין ווין, וזה דבר שהוא יביא בשורה למשק.
הצגת את זה לשר האוצר?
אנחנו מדברים, לא, אתמול לא הייתה, לא ירדנו לפרטים, אבל הצוותים באוצר אנחנו מדברים איתם. יש נושא של שכר המינימום שגם יעלה מהצד שלי. אני חושב ששכר המינימום בארץ כרגע צריך לעלות ל-6,000 בפעימות על פני 3 שנים. קשה לגייס עובדים היום בסכומים האלה. יש קושי לגייס עובדים, גם נושא החלט. דובר עליו אתמול, והוא נושא בעייתי שלא נותן או לא מעודד עובדים לחזור לעבודה, אבל גם השכר הנמוך הוא מהווה חסם לחזרה של עובדים ולקליטת עובדים, ואני חושב שאנחנו חייבים לעלות ל-6,000 במנות על פני 3 שנים. אני חושב שזה יביא איזושהי בשורה לעובדים, בעיקר ברמות הנמוכות.
כן, אז הזכרת באמת המושג פריצת דרך, ואנחנו ראינו במהלך שנת הקורונה שהממשלה הפעילה רשת ביטחון שמעולם לא הייתה כאן, של תשלום דמי אבטלה וחל"ת ממושכים, העריכו את תקופת הזכאות, ונשאלת השאלה, האם כדאי לקחת את המודל הזה ולהפעיל אותו גם בתקופות רגילות? כלומר, שמי שידאג לרשת ההגנה לעובדים, זה לא ההסתדרות והקביעות, אלא המדינה, כמו בסקנדינביה.
לא יודע, הלכת רחוק מדי, יש לנו הרבה מה ללמוד בסקנדינביה, לאו דווקא את הדברים האלה. בסקנדינביה יש שולחן עגול קבוע, יש איגודי עובדים מאוד חזקים, אגב מהחזקים ביותר בעולם.
אבל שם אפשר לפטר ולגייס עובדים בצורה חופשית.
בסדר, אנחנו לא שם. אז בוא, אני...
שוב, אנחנו לא שם, אבל שוב, צריך להזכיר שהמודל שם, מצד אחד אתה יכול לפטר ולגייס עובדים בצורה חופשית, ומצד שני המדינה היא זו שמשלמת דמי אבטלה לתקופות ממושכות.
אני לא סקנדינביה, והמדינה לא יודעת לעשות מה שסקנדינביה יודעת לעשות. עם כל הכבוד לנו, יש לנו פה את העולם שלנו, אנחנו חיים פה מציאות מסוימת, יש מעסיקים שמעסיקים עובדים ברמות נמוכות, יש הרבה מאוד בעיות במדינת ישראל שצריך לטפל בהן לפני שהולכים למודל הסקנדינבי, בואו לאט לאט. יש אומנם איזושהי אווירה חדשה, שחר של יום חדש, אבל בואו נתחיל צעד אחרי צעד, לבנות האמון חזרה, אל תשכח מה היה פה בשנתיים האחרונות, אל תשכח את יחסי העבודה הלא טובים שהיו פה מול שר האוצר הקודם, ואנחנו צריכים לבנות בחזרת האמון, ואני חושב שיש לנו עכשיו סיכוי ואיזשהו תקווה שהאמון הזה יתחדש, ואי אפשר להניע את המשק קדימה. השחקנים במגרש היום הרבה יותר נוחים, והרבה יותר מאפשרים את השיח המכבד שלא היה פה קודם.
כן, אז אני רוצה לתת לך שני דברים שנתקלתי בהם, גם בסקירות של בנק ישראל וגם של משרד האוצר. בנק ישראל אתמול סיפר שבעצם אחד הדברים שמדהיגים אותו, עליית מחירי הדירות, משום שזה עשוי לפתוח פערים חברתיים מאוד מאוד גדולים, אחרי איזו תקופה מסוימת שקצת הייתה ירידה בפערים. דוח שני של הכלכלנית הראשית מראה ששיעור רוכשי הדירות להשקעה במגזר הציבורי ובבנקים כפול מחלקם בסך העובדים במשק בתקופה האחרונה. כלומר, מצבם אפילו השתפר בקורונה. השכר לא נפגע, ההוצאות הצטמצמו, זה השאיר להם כסף לרכוש דירות. ונשאלת השאלה, האם כשמגיעים לאותה עסקת חבילה, מסתכלים על המגזר הציבורי כאל מגזר ש... לכל הפחות לא הפסיד מהקורונה, ובמקרים רבים הרוויח מהקורונה.
מה הרוויח המגזר הציבורי מהקורונה?
הרוויח ביטחון תעסוקתי,
הרוויח
חיסכון בהוצאות.
אתה מתחיל, תקשיב, המגזר הציבורי הוא זה שניהל את הקורונה, הוא זה שבסופו של דבר הוציא את מדינת ישראל מהקורונה, משרד הממשלה והרשויות המקומיות, וברור שמערכת הבריאות שלנו. והמגזר הציבורי זה גם תעשיות ביטחוניות, וזה משרד הביטחון, זה מקומות שעובדים. מה אתה רוצה שהם ישבו בבית? לא כל כך הבנתי מה הלאום הזה.
לא, שום הלאום, אני רק תוהה.
יש גם במגזר הציבורי אנשים שמרוויחים שכר גבוה, ויש הרבה מאוד אנשים שמרוויחים שכר נמוך, גם שם אין אחידות. אז יכול להיות שמי שיש לו שכר גבוה יכול לרכוש איזשהו נכס כזה או אחר, אני לא יודע, אני לא מכיר את הנתון הזה, ואני לא מכיר עם חברים שלי שקונים בתים או קונים נכסים, לא מכיר את הדבר הזה. ולכן נשים עכשיו על המגזר הציבורי איזשהו משקפת או זכוכית מגדלת, אני חושב שזה עושה עוול למגזר הציבורי. צריך להגדיל את המגזר הציבורי בישראל, צריך לחזק אותו, כי בסופו של דבר זה מה שמניע את המשק, ואנחנו רוצים שיהיה לנו פה מדינה טובה, צריך לתת פה שירות טוב, ואני בעד שירות טוב מתקדם, ואנחנו הולכים בכיוון הזה. כן. אל תגררו אותי כרגע לכל מיני עניינים שזה לא מענייננו.
כן, אתה יודע, ודאי שיש בעיית פריון קשה במשק, המשק הישראלי מפגר אחר ממשקים מתקדמים, אתה גם בטח יודע שפריון גבוה מאפשר תשלום שכר גבוה יותר, העניין הוא שלהסתדרות אין איזו היסטוריה של דאגה לפריון, או ראייה כלשהי של הקשר הזה בין שכר ופריון, והשאלה היא, אם כשמדברים על הסכמי שכר, מחדשים הסכמי שכר במגזר הציבורי, לא הגיע הזמן להכניס גם את העניין של פריון כחלק מהסיפור הזה, ואולי גם תגבישות הניהולית שתמיד הייתה, מילה גסה?
תשמע, אנחנו נדבר על הכל, זה לא דברים שכרגע עומדים על הפרק, פריון זה לא רק בידיים שלנו, יש פה, יש היום סיכוי לקדם דברים שלא היו בעבר, אני בעד רפורמות, יש רפורמות שאני מקבל אותן, יש רפורמות שלא נגיע אליהן, יש הרבה מאוד דברים שצריכים לעשות עוד לפני שמגיעים לשם, אני בעד פריון, בכל מקום שעשיתי שהייתי בו, הפריון עלה, יחסי עבודה יותר טובים, אני בכלל חושב שהפריון הכי גדול זה יחסי עבודה טובים, עובד מרוצה, נותן יותר. לצערי יש הרבה מאוד מקומות עבודה במדינת ישראל, שהעובד אינו מרוצה, הוא לא מתוגמן נכון, ולכן גם הפריון אולי נמוך. אני דוגל בפריון ובעבודה, ואני חושב שהעובד הישראלי הוא עובד טוב. עזוב רגע את המספרים, עובד ישראלי עובד טוב, אין פה סיאסטה בצהריים, עובדים פה יותר שעות, מכל מדינות...
יותר מדי שעות.
יותר מדי שעות. וזה מציאות בישראל, זו מדינה אחרת, אי אפשר להשוות אותה, סקנדינביה, יש פה איומים אחרים, יש פה תרבויות אחרות, בגרמניה יש תרבות אחרת של עבודה, פה יש תרבות אחרת של עבודה, אנחנו צריכים לנסות ולהתקדם, וצריכים ליישר את עצמנו למדינות ה-OECD בהרבה מאוד תחומים, זה דברים שנוגעים אחד בשני, שעות העבודה ששם יותר נמוכות, הפריון יותר גבוה, אצלנו יותר ארוך, פריון יותר נמוך. זה דברים שצריך לטפל בהם לאט לאט, ואני מקווה שנצליח. בואו קודם כל נתחיל עם הדברים הגדולים, והדברים הרציניים, ונקדם את המשק ונציל אותו, ואחר כך נגיע למקומות האלה.
תראה, אבל יש פה צירוף של נסיבות, גם ממשלה חדשה, גם שנת קורונה, שעשתה טלטלה מאוד משמעותית בשוק העבודה, גם היבטים של טכנולוגיה, של גלובליזציה, שמשנים מאוד את העתיד של שוק העבודה, והשאלה אם אתה פתוח למהפכות בשוק העבודה, או שאתה רוצה רק קצת ככה טיפה לשפר עמדות, ולשמור על שינויים ככה אבולוציונים ולא רבולוציונים.
תשמע.
למה אתה צוחק?
כי לא, אני צוחק מהאבולוציונים ולא רבולוציונים. תשמע, אתה מגדיר את זה, אני לא כל כך מכיר את העמדות שלי, וכדאי שתראה מאיפה באתי ולאן אני הולך. אני חושב שאני איש של מהפכות, אני לא באתי להפתיר דשתקד, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי תחילה של דרך של שינויים, ואני צריך פרטנר לשינויים, אמרתי את זה כל השנה, שנתיים האחרונות, ברגע שיהיה לי פרטנר לשינויים, אני יודע לייצר. אין לי פרטנר, לא יהיה פה שום התקדמות. כרגע יש באמת איזשהו תקווה, עם שר אוצר חדש, אני מאוד מעריך אותו ומכבד אותו, וגם אני חושב שהשיח שהתחיל אתמול הוא שיח חשוב, שאני אוכל להתחיל לראות את ההתקדמות, אם זה רבוליציוני או אבוליציוני, בואו נשאיר את ההיסטוריה שתשפוט, אני חושב שאנחנו הולכים קדימה, אני רוצה לעשות שינויים, אני רואה בסופו של דבר בקצה את המדינה ואת המשק, ואנחנו למדנו באמת בקורונה שיש טכנולוגיות, ואני בעד טכנולוגיות, ויש עבודה מהבית, ואנחנו נלך לעבודה מהבית, ואני אלך להכנסת טכנולוגיות, ואני רוצה שכל עובד, כל אזרח במדינת ישראל יקבל פה את השירות הכי טוב על ידי העובדים, זו המשימה שלי, ולשם אני הולך.
כן, אגב, מההיכרות שלך עם ליברמן, יש לו גם צדדים כוחניים יותר, כמה זמן אתה מעריך שהגן עדן הזה ביחסים יימשך עד הפיצוץ הראשון?
למה אתה רוצה פיצוצים?
אני לא רוצה פיצוצים, אבל אם יש קיצוצים, יש גם פיצוצים.
אז לא יהיה, בוא תקשיב, לא לסופו של דבר, אני מעריך כרגע שאנחנו הולכים לתקופה טובה, אני אופטימי, תמיד הייתי אופטימי, ובטח כרגע שאני רואה את השחר של יום חדש, מה שנקרא, ואני חושב שיש לנו הזדמנות לעשות פה דברים טובים במשק, עם המעסיקים, עם האוצר, פעם ראשונה, מאז שאני, תקופה ארוכה מאוד, שיש את השיח הזה, יחד עם נגיד בנק ישראל, ובסופו של דבר, ההסתדרות היא אחראית, ההסתדרות בקורונה הייתה אי של שפיות בתוך כל הכאוס שהיה פה מסביב, ואנחנו נמשיך להיות אי של שפיות, אי של אחריות, ואי שמקדם את מדינת ישראל ואת הכלכלה קדימה.
יפה, האמת אתה נשמע חיובי מאוד, נקווה באמת שחלק גדול מהדברים שדיברנו עליהם פה יתממשו.
ניסית, איך אומרים, לקלקל ולראות שאני אופטימי, ובואו תהיו גם אתם אופטימיים ותנו לנו צ'אנס לייצר פה כלכלה יותר טובה.
בהחלט נאחל בהצלחה, ואנחנו לא מנסים לקלקל, להפך. תודה רבה,
אלון בר דוד. תודה.
שלום לדוקטור איתי שילוני.
שלום וברכה.
יועץ ניהולי אסטרטגי, ואני רוצה לדבר איתך על השרים החדשים שנכנסו אתמול לתפקידם. רבים מהם בלי איזה ידע מוקדם בתחום הזה. חלקם אגב ממש חסרי ניסיון ניהולי וביצועי, והם צריכים די מהר להשתלט גם על כמה נושאים מרכזיים, למנות אנשי מפתח וכולי. ושאלתי אליך, לו אתה היועץ שלהם, מה הדבר הראשון שהם צריכים לעשות במצב כזה, כשהם לא מכירים את התחום, לא מכירים את האנשים, לא מכירים את הפקידים?
תראה, אחד, דווקא בנט, בישיבת הממשלה הראשונה שהוא ניהל נוכח פני מצלמות הטלוויזיה, שם איזשהו טון מאוד ענייני בדיון הזה, ואמר משהו די פשוט, הוא דיבר כמו מנכ״ל, הוא אמר, ישיבות צריכות להתחיל בזמן. וישיבות ממשלה יתחילו בזמן וכו'. ולכן העצה הראשונה שאני נותן לאנשים כאלה שנכנסים לתפקיד היא, בהינתן שאתה לא מתמצא בתחום התוכן, ובהינתן שאתה לא עוד אין לך חזון או אסטרטגיה לגבי הפעילות של המשרד, מה כן יש לך? יש לך תפיסה ניהולית. יש לך מחשבה על איך אתה היית רוצה שהדברים יתנהלו תחת השלטון והמנהיגות והניהול שלך או שלך. ולכן את זה ניתן לפרט בהתחלה. מה עמדתך הניהולית לגבי נושאים חשובים של זמן, כסף, מינויים, הזמינות שלך כשר או כמנכ״ל או כמנהל, איך אתה הולך לעבוד עם האנשים, מה אתה מצפה מהם? אלה נושאים שלמרבית האנשים, גם אם הם חסרי ניסיון כשרים או חסרי ניסיון בתחום המשרד שמנהלים, על זה יש להם תפיסה. אז ההצעה הראשונה היא לגבש ולפרט את תפיסתך הניהולית. וההצעה השנייה שתומכת בראשונה, זה שעליך לפרט תפיסה כלשהי. אנשים טועים לחשוב שאתה נכנס לתפקיד ואתה לא מדבר ואתה לומד. זאת טעות שהרבה אנשים עושים, כי האנשים שעובדים תחתיך מצפים ממך לאקט מנהיגותי כלשהו. לאקט מנהיגותי שמסביר מי אתה ומה אתה רוצה. אם אין לך את זה בתחום התוכן, אם אין לך את זה בתחום האסטרטגי, יש לך את זה בתחום הניהולי ובתחום
לא, של הציביות. לא, אבל רגע, תשמע. אני, כן. בוא ניקח כמה דוגמאות, אתה יודע.
קדימה.
לניצן הורוביץ, שר הבריאות החדש, לא הייתה לו היסטוריה או ידע או התעסקות בתחום הבריאות. קנה לא נכון. למרב מיכאלי בתחבורה ולא נכון. לקרין אלהרר בתחום האנרגיה. ואני יכול למנות עוד שורה של אנשים שאתה לא רואה איזה ידע או איזה זיקה מוקדמת לתחום הזה. אז איך נכון. אדם יכול לבוא עם איזה תפיסת עולם בסדורה כשבעצם מעולם לא עסק בתחום הבריאות או בתחום התחבורה?
נכון. ומה שהוא יכול להגיד בהתחלה, אין לו תפיסה מגובשת בתחום הבריאות, אבל יש לו תפיסה מגובשת לגבי מי הוא ניצן הורוביץ ומה הוא מצפה מאנשים סביבו. את זה הוא יכול לפרט. מבחינת אנשים שמנהלים אותם, הם מצפים למסר כלשהו. הם לא בכך מצפים למסר בתחום התוכן, בתחום העיסוק. הם מצפים למסר בתחום המנהיגותי-ניהולי.
אגב, שמעתי, נדמה לי, מסר מהסוג שאתה מכוון אליו, דווקא משר האוצר החדש, אביגדור ליברמן, שהוא כן מגיע עם ניסיון, כבר ניהל כמה משרדי ממשלה, שהוא אמר, אתם מבחינתי לא הפקידות, אתם הדרג המקצועי, אני לא עובד אצלכם, אני אעבוד איתכם. כלומר, הוא כן בא עם איזו תפיסת עולם של לעשות סדר בהיררכיה ביניהם, ובמערכות היחסים, כמו שהוא מצפה שהם יתפתחו. ואגב, הוא אמר דבר נוסף, שהוא גם כן משפט ניהולי מעניין, הוא אמר, אני אפתור רק דברים שאתם לא תצליחו לפתור לבד.
בדיוק. זו דוגמה מצוינת, ורואים כאן את ניסיונו המנהיגותי-ניהולי של אביגדור ליברמן, ולאו דווקא את ניסיונו כשר אוצר, והוא עושה בדיוק את מה שהייתי ממליץ לו לעשות, בלי שהמלצתי לו. הוא בא ומפרט את תפיסתו הניהולית, הוא בא ומפרט את תפיסתו המנהיגותית, הוא מדבר על קווים בינו לבין אלה שהוא מנהל אותם, הוא מדבר על ציפיות, ואלה מסרים ניהוליים מנהיגותיים, שבהיעדר, שוב, בהיעדר תפיסה מגובשת בתחום התוכן של עיסוק של המשרד, שזה בסדר גמור ביומיים שלושה הראשונים, עדיין הוא ממלא את החלל המנהיגותי במסרים שנוגעים לאופן ההתנהלות, וזה הרבה מאוד.
כן, עכשיו, אתה יודע, במצבים כאלה, בטח בפוליטיקה, יש את העניין של משרות אמון, תמיד יש את הדילמה, האם להשאיר חלק מהאנשים שהיו שם קודם, או מה שנקרא להעיף את כולם ולהביא אנשים משלך. דווקא ראיתי שבנט השאיר את המזכיר הצבאי ואת יושב ראש המועצה לביטחון לאומי, שהם אנשים של נתניהו, הוא השאיר אותם במין איזו אמירה של, קודם אני רוצה להקשיב וללמוד מאנשים שעשו את העבודה הזו, יש לי מספיק ביטחון עצמי להחליף אותם בזמן הנכון ולא להעיף אותם מיד. זו גישה נכונה?
זו גישה נכונה, בדרך כלל ראוי לייצר תמהיל בין אלו שאתה משאיר לבין אלו שאתה לצורך הביטוי מעיף מיד לבין אלו שאתה נותן להם צ'אנס. התמהיל הזה חשוב שיראה וגם יעשה.
למה?
משום שיש בוודאי אנשים שאתה מראש יודע שאתה לא סומך עליהם, לא תסמוך עליהם, ואתה זקוק לאנשים אחרים בסביבתך הקרובה. וכאן לא ראוי לבזבז את זמנו של הציבור בלייצר מראית עין של המתנה לאבחון שלך לגביהם, כי זה בזבוז של זמן מיותר, אבל זה לא יכול להיות כל האנשים. ולכן אני מציע במצבים האלו לעשות מין חלוקה כזו, אנשים ותפקידים שאתה חייב לידך, ואתה יודע בוודאות שהאדם שממלא את התפקיד כרגע איננו מתאים, כמו אגב האמירה של אותו בנט לגבי ראש המלל, ואנשים אחרים זה לא כל כך בוער, וגם דעתך עליהם היא לא ב-100% מגובשת, זה ראוי לאיזושהי המתנה, וכך אתה מצד אחד גם מייצר דימוי וגם מרות של אדם שיכול לקבל החלטות פרסונליות קשות, כשזה ברמה העניינית נראה נכון, אבל גם לא אחד ש עורף את כל הראשים ברגע שהוא נכנס.
כן, הזכרת בתחילת דבריך את מה שאמר בנט בעצם בישיבת הממשלה הראשונה, שהוא אמר ישיבות הממשלה יתחילו בזמן, מי שיאחר יאחר, שזו באמת אמירה ניהולית קלאסית, ונשאלת השאלה האם זו אמירה שמתייחסת רק לישיבות ממשלה, או שדברים כאלה אפשר גם להפוך אותם לתרבות ממשלתית. כלומר, לא רק ישיבת הממשלה תתחיל בזמן, אלא גם כל מערך השירות הציבורי, אם הבטיחו לך לקבל את הדרכון תוך שבוע ימים, או את תעודת הזהות תוך שבוע ימים, אז אתה תקבל את זה. איך עוברים ממסר כזה שאתה אומר לכמה אנשים שיושבים איתך לתרבות ארגונית רחבה יותר?
אני נותן לבנט את אותו קרדיט שאתה כרגע נתת לו, והוא שכשהוא אומר את האמירה הזאת, הוא לא אומר רק אמירה קונקרטית על ישיבות הנהלה, אלא הוא בא ואומר זמן הוא אחד המשאבים הכי יקרים והכי מדידים באינטראקציה בין מנהל למנוהלים, בין נותני שירות למקבלי שירות וכולי, ולכן האמירה שלו על הדגש של עמידה בזמנים היא, אני נותן לו את הקרדיט שזאת אמירה תרבותית, ולא רק אמירה קונקרטית לגבי ישיבות ממשלה.
כי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו כציבור, באמת לא מעניין אותנו אם ישיבת הממשלה מתנהלת בשעה 10 או 11 או 12, מעניין אותנו שהשירות שאנחנו מקבלים מהממשלה יהיה שירות אפקטיבי, יעיל, בזמן וכו'. לכן התרגום של הדבר הזה הוא בעצם יצירת תרבות ארגונית. אתה היית ממליץ לו להפוך את האמירה הזאת למשהו יותר רחב, יותר מדהים?
נכון, אני נותן לו קרדיט שזה אקדח ניהולי שמופיע במערכה הראשונה, וזאת לא אמירה קונקרטית, ושהוא ישתמש באותו סרגל מחר ומחרתיים כאשר הוא יבוא ויעשה ביקור במשרד הפנים, או בכל מקום אחר, וישאל מה הבטחתם, מה קיימתם, האם עמדתם בזמנים וכו', ושההתבוננות שלו על זמן כמשאב כולל ברמה הניהולית תרבותית, זה סטייטמנט, זאת אמירה שמופיעה במערכה הראשונה ותפקידה לחלחל לאורך המערכות כולן.
כן, תשמע, לסיום, הממשלה החדשה הזו היא מוגדרת כממשלת ריסון אידיאולוגי, כלומר בגלל הקצוות ובגלל ריבוי הסתירות הפנימיות, הם אומרים טוב, את כל הדברים הגדולים ואלה שמפרידים בינינו אנחנו נשים בצד ואנחנו נתמקד בדברים שאפשר להסכים עליהם. זה אומר שחלק גדול מעבודת הממשלה צריכה להיות ממוקדת פשוט בניהול. ניהול ענייני המדינה בצורה טובה יותר, יעילה יותר, אפקטיבית יותר. והשאלה, כשאתה מסתכל על המגזר הציבורי בישראל, מה בעצם מונע ממנו להיות מנוהל ברמה טובה? השיטה הפוליטית, הפרסונות, היצרים, מה החסם?
אני חושב שכל התשובות שמנית הן נכונות, אבל בראש ובראשונה מדובר במה שניתן לחנות תרבות ארגונית, וגם האוכלוסיות הקשות ביותר או העמידות ביותר משנות תרבות ארגונית כשהן מבינות את חוקי המשחק. אני אתן דוגמה קצרה. מטוס אל על נוחת ב-JFK, איך שהוא נוחת, קמים כל הנוסעים, הדיילים והדיילות מתחננים שהם ישבו, הם לא מתייחסים לנהלים וכולי. אותה אוכלוסייה יוצאת מן המטוס, פוסעת בשביל לכיוון הגירה בניו יורק, ואתה רואה איך תוך כמה שניות כולם עומדים בין החבלים, פוחדים לצייץ, לא זזים וכו'. הם מבינים שהם הגיעו לתרבות ארגונית אחרת.
טריטוריה אחרת, כן.
כן, ולכן כאשר יש מנהיגות ברורה, מסר ברור לגבי תרבות ארגונית, אז גם אוכלוסיות שנחשבות לעמידות וקשות נוטות להתיישר. תמיד יש בקצוות עבריינים ארגוניים או עבריינים בכלל, שגם אל מול החוקים הברורים והנוקשים ביותר הם לא עושים את מה שמצופה מהם, אבל אז כבר מדובר במתי מעט שניתן להתייחס אליהם באופנים של חוק וסדר.
כן, טוב, אז אנחנו נצטרך לראות אם אחד מסימני ההצלחה של ממשלה החדשה יהיה חוק וסדר כמו בתור להגירה ב-JFK, או שזה נראה כמו אנשים שסיימו זה עתה טיסה של 10 שעות ומתים כבר להיחלץ מהכיסא שלהם.
דוקטור איתי,
תודה רבה, דוקטור איתי.
להתראות, תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה רבה לדן ברומר ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. נשתמע מחר.